הכל נראה לאותו הדבר, רק חום יותר. היא מביטה בסמטאות העיר שלה. הקולות מציפים את ראשה. קולות של עושר וצחוק. והיא מתעקשת לעמוד יציבה מולם. מתחת למשקפי שמש גדולים מדי ומטפחת שחורה, היא מסתתרת. מסיירת בשבילי זיכרונה כתיירת מארץ אחרת, כפי שרגילה. כמי שחייבת להתאמה. אחרת, תאבד את שליטתה. שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. אתם על הפודקאסט מאחורי הקריחה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל פרק אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה יחסית. והיום אני נמצאת עם מחברת הספר פה אהבו. היי, ענת קפלן.
היי.
מה העניינים?
טוב.
איך זה להיות כאן בשבילך?
מאוד מרגש.
כן?
כן.
זה רעיון ראשון שאת עושה?
כן.
וואלה. זה, יאללה, מברוק.
תודה רבה.
הספר פה אהבו, שבעצם קראנו ממנו את הציטוט, יצא לפני כזה שנה פלוס, נכון?
כן.
יוני 2020.
נכון.
ואני מניחה שגם זה היה מרגש.
מאוד.
לא פחות אם לא יותר.
מאוד מאוד פסגה.
כן?
כן.
מדהים.
כן.
זהו, גם לקח כזה הרבה זמן עד ש... כאילו הכתיבה והוצאה, נכון? אנחנו נדבר על זה. אני קצת אספר עלייך, לפני שתכלס ניגש לרעיון. אז ענת, את גרה בבאר שבע, יחסית לא הרבה זמן, נכון?
כמעט 3 שנים.
שלוש שנים, אוקיי. לפני זה כזה גרת במרכז.
במרכז, כן.
את נשואה ואימא לשניים. רכזת סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, ואת גם סטודנטית באוניברסיטה.
נכון.
לתואר שני וכתיבה יוצרת.
נכון.
זה סופר מעניין, סופר כיף, נכון?
מדהים, מסלול מהמם ומלמד ומפרה, וכל מה שאפשר לומר על המסלול.
מדהים. ובאופן כללי, ככה כתיבה וקריאה זה משהו שהוא, זה חלק מאוד גדול מהחיים שלך, מה שאת מאוד אוהבת.
קריאה היא אהבתי הגדולה ביותר. זה באמת, לכתוב זה אחרת. קריאה, את נורא משוחררת, את פשוט הולכת אחרי מי שכתב, אבל
נכון.
קריאה זה באמת האהבה הכי גדולה שלי.
מדהים.
מאז שהייתי קטנה.
כן? אז בעצם, את יודעת מה? את אומרת שככה התחלת לקרוא מגיל מאוד קטן, מתי התחלת לכתוב בעצם?
אני חושבת שקודם כל מגיל 18 יש לי יומן, עד היום, עד היום, כן.
מה? וואו.
יש לי המון מחברות יומן, זה כבר השישית.
וואו, ואת שומעת את כולן?
בוודאי, בטח, ואני גם לפעמים הולכת אחורה וקוראת ונזכרת, כן, זה מאוד חשוב לי, לתעד את כל מה שאני עוברת, את הרגשות, בכלל, את החיים. אז מאז בעצם אפשר לומר שהתחלתי לכתוב, אבל הכתיבה בעצם הספרותית התחילה בסביבות גיל 20, ככה, משהו כזה.
מה, בא לי שנדבר קצת על היומן, אם זה לא...
לא, בוודאי.
אז את כותבת שם כזה יפה במרכאות?
ממש לא, אני כותבת...
כאילו הכי שופכת?
הכי שופך, הכי הכי אמיתי, זאת אומרת... זה אני עם עצמי, זה לא הולך לשום מקום, וזה גם לא נקרא על ידי אף אחד, זה פשוט הכי, הכי, הכי נקי שאפשר.
כי אם מישהו, אם היית כותבת במחשבה שאם מישהו יקרא את זה, זה כבר היה יוצא אחרת.
בוודאי, לא הייתי יכולה להיות כל כך משוחררת.
כן.
כן, בטח.
אוקיי. והכתיבה הספרותית התחילה בגיל 20?
כן, סביבות. למרות שאני מרגישה שהתחילה באמת מאז שאני קטנה, אני זוכרת את עצמי יושבת על עדן החלום וחולמת חלומות ומספרת לעצמי סיפורים, ממש ככה.
וואו.
מגיל קטן.
ומה כתבת בהתחלה כשהתחלת לכתוב?
האמת שזה לא הספר הראשון שלי. בגיל 27 הוצאתי ספר בהוצאת ירון גולן, שנקרא קומה 6 דירה 18. זה ספר של סיפורים קצרים.
על מה התחלת לכתוב? אגב, התכוונתי עוד לפני שהוצאת ספרים, אבל בסדר, אני איתך.
כמובן על יחסים, על אהבות, על... החברה אמרה לי שאני מרבה לכתוב על החלום ושברו. על הבטחה וחוסר מימוש של אותה הבטחה. האמת שזה באמת מוטיב שאני ככה נמשכת אליו.
שגם הופיע בספר הזה, בפה אהבו.
בוודאי, בוודאי, בטח.
אז בואי נדבר עליו קצת. בואי תספרי ככה בגדול במה הספר עוסק.
הספר הוא בעצם עוסק במיכל, היא צעירה שקורה לה משהו מאוד דרמטי בגיל מאוד צעיר, והיא עוזבת, היא עוזבת את הבית, היא עוזבת את המשפחה, והיא עוזבת את החיים שהיא בעצם מכירה.
את רוצה להגיד מה היא עוברת?
היא נאנסת, זה כתוב בעמוד הראשון. ובעצם זה עוקב אחרי כל מה שקורה לה בחיים, כשהספר גם עוקב אחרי האהוב שלה, שהיא השאירה מאחור, ועל מה שקורה לו בחיים, על איך שהם מנסים למצוא אחד את השני, סלש מנסים להיעלם, ועד הסוף.
שבסוף את רוצה להגיד אם הם מוצאים לא, אחד את השנייה?
לא.
צריך לקרוא את הספר בשביל לדע. אוקיי, סבבה. וזה בעצם משהו שהוא לחלוטין מהדמיון, או שככה מבוסס על...
לדמיון לגמרי דמיוני. כמובן שמקומות ואירועים... כמו מלחמות ישראל, או ראשון העיר שממנה אני באה בעצם. אבל חוץ מהפרטים הטכניים, אז לגמרי מהדמיון.
ואת רוצה קצת שקצת נרחיב על העניין הזה, על המוטיב של החלום ושיבו, שבעצם, כאילו, את אומרת שחברה שלך הפנתה את תשומת
כן,
ליבך לזה?
כן, כן,
את
כן.
את לא עושה
לא,
את לב?
לא.
קטע, ממש.
ממש, קטע תובנתי ביותר. כן. כן, כן, כן.
לא, גם קטע שכזה לא שמת לב לזה,
נכון,
שהיא שמה לב.
נכון, נכון.
אז מה, זה, מה למשל החלום ושיבו?
נגיד בספר הראשון, אחד הסיפורים הוא על בחור צעיר מאוד מבטיח, מוזיקאי מחונן, אבל הבחירות שהוא עשה בחיים שלו הובילו אותו בעצם לא למקום שהוא רצה, והוא מתמודד עם השבר של אותו חלום, זה לא פשוט.
וכאן?
כאן זה נורא מורכב, כי זה לא חלום ושברו אחד. אז זה יותר מורכב מזה, אבל בהחלט יש את המוטיב הזה.
וזה משהו שאת חושבת שמגיע, כאילו מאיפה זה מגיע, העניין הזה? כאילו אם את ככה מנסה לנתח את זה.
שאלה מצוינת.
תודה.
אני אחשוב על זה ואני אחזור על זה בהמשך.
יאללה, סבבה, סבבה. אנחנו גם בטיפול פסיכולוגי כאן על הדרך. צריך להקל. בואי נדבר על תהליך הכתיבה. זה בעצם לקח 10 שנים, נכון?
כן, האמת שהמון שנים. כי היו כל מיני אירועים בחיי הפרטיים שככה, היו נגיד שנים שלא כתבתי אות. אפילו ברמה כזאת.
אוקיי. והיה ברוטו 10 שנים.
כן, ברוטו לגמרי, 10 שנים. התחלתי בכלל עם דמות שהיא כל כך זניחה בספר שיצא, ומשם הכל התגלגל, וכל פעם הוספתי עוד דמות ועוד רעיון, וכתבתי כל הזמן מה שאני רוצה לעשות, וכל רגע שהיה לי זמן, כתבתי. כל רגע שהיה לי זמן.
וואו.
עכשיו עם 2 ילדים קטנים ובעל סטודנט, זה היה לא פשוט. לכן זה שזה בכלל יצא, זה וואו. זה יותר ממטורף.
מדהים.
כן.
אז בעצם בכל רגע פנוי שהיה לך, אמרת שקצת...
בכל רגע פנוי. ענת, בכל רגע פנוי, שאני מחכה לילד לחוג, שאני אוספת את בעלי מהרכבת, בכל רגע נתון.
אז לא, אז את לא מאנשים שכאילו מחכים להשראה שאתה...
ממש לא, אין דבר כזה השראה.
בואי נדבר על זה. מה זה השראה?
תראי, כתיבה זה כמו קסם. זה קסם, ואת לא יכולה לחכות לקסם הזה שיקרה, את חייבת ליצור אותו, ותוך כדי תנועה, אז לא כל פסקה שלך היא קסומה, ולא כל משפט שלך הוא קסום, אבל אלה שכן, זה... אני לא רוחניקית ולא... אבל אני הרגשתי שאני מדברת עם אלוהים.
וואו, מדהים.
ברמה כזאת. כשזה טוב, את פשוט יודעת שזה טוב, ואת יודעת שאת במקום הנכון.
אז, טוב, אני קצת מקדימה את המאוחר, כי בסוף הרעיון אני תמיד מסיימת עם טיפ לסופרים מתחילים. אז לא יודעת, אולי לך טיפ אחר, אבל אני רוצה לשאול אותך. מה תגידי לאנשים שאומרים, אני מחכה שההשראה תנחת עליי?
אל תחכו, אל תחכו, אל תחכו. תכתבו כל הזמן, ההשראה תפתיע אתכם.
כן?
בטח.
זאת אומרת, מתוך העשייה, מתוך
הכתיבה. מתוך העשייה, מתוך הכתיבה. לפעמים אני יכולה לכתוב 3 עמודים ברצף, וזה לא פשוט, אני לא כותבת מהר. ואני יכולה גם להעיף אותם, כי לדעתי הם לא טובים, אבל אני לא אחכה לשום השראה שתגיד לי את זה, או תמצא אותי.
אז אני אשאל שאלה, ואני לא אכלול בתוכה את המילה השראה, אבל מאיפה מגיעים הרעיונות לכתיבה, הרעיונות לסיפורים עצמם?
אני זוכרת ש... עמוס עוז כתב פעם שהוא קייס של סיפורים, שאם הוא עומד נגיד מאחורי מישהו ברכבת, אז הוא שומע את השיחה והוא ישר מקייס את הסיפור. אז כזה. ככה אני מרגישה. אני שואבת, לא חסר סיפורים, ובכלל מאז שעברתי לבאר שבע.
למה?
הסיפורים פשוט דופקים לי בדלת.
תרתי משמע?
תרתי משמע.
מה למשל? בואי תחלקי.
תשמעי, רק בבניין שאני גרה בו, זה בניין בין שש קומות, ובו הדיירים הם כאלה. יש לנו משפחות של חרדים, משפחות של ערבים, משפחות של, יש לנו שתי דירות עם שתי לסביות, ומלא ילדים ביניהם. יש לנו, מה עוד שהוא קצת, זה התמהיל, פחות או יותר.
וסוג של צרכים מיוחדים.
כן, 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 כן.
וואו, דו-קיום זה אתם.
דו-קיום זה אנחנו. בניין מעורב זה כאן.
מדהים, מדהים.
כן, אז יש המון מהמון, יש כל הזמן סיפורים, לא חסר בעולם הזה. לא אכזבות ולא אהבות ולא...
שזה בעיקר הדברים שאת כותבת עליהם, נכון? יחסים, אהבה.
אהבה, שברון לב, כן.
והחלום ושברו זה גם שברון הלב? זאת אומרת, החלום על אהבה ו...
לא רק. השבר הוא לא רק. לא רק של אהבה. לא. השבר הוא בין האדם שרצית להיות ואיפה אתה נמצא בסופו של יום. לא רק באהבה.
אוקיי. אז בעצם כתבת 10 שנים, סיימת לכתוב סוף סוף, ואז איך היה התהליך של ההוצאה של הספר?
שלחתי אותו, את הכתב היד למלא הוצאות, מישהי אפילו אמרה לי, תקשיבי, את משוררת כמו פנחס שדה, אבל זה לא מסחרי. וקיבלתי סירובים אחרי סירובים, שאת כולם אני שומרת בתוך קלסר, שיהפוך להצלחה גדולה יום אחד. ועד שבאתי לניב, פשוט עשיתי את זה. פשוט החלטתי שאני עושה את זה בכל זאת, וניתן לו לקבל חיים משלו.
וקיבלת כבר תגובות על הספר?
האמת שכן, בביקורות קיבלתי טובות, וזה מאוד משמח אותי. כן, האמת שמי שקרא כתב דברים מאוד מאוד חיוביים.
מה למשל אמרו על הספר?
לא נעים לי.
למה?
לא נעים לי.
לא, אבל אני שואלת אותך, את לא מנדבת סתם. אני שואלת, זה בסדר. אל תצטני.
שהוא אינטליגנטי, שהוא כתוב יפה, שהוא מעניין, שהוא סוחף.
איזה כיף.
האמת שכן, זה יותר מכל... כל ביקורת כזאת היא מיפה אותי, ואני לא מפסיקה להתרוצת בבית. הולכת מפה לשם, אני לא יכולה לשבת.
וואו, כזה נותן אנרגיה.
זה נותן הרבה יותר, אני מרגישה שאני הולכת על ענני צמר גפן, ממש ככה.
וואו, איזה כיף זה.
כן, כן.
מדהים. ואת כבר כותבת את הספר,
בטח, בטח, בטח. התחלתי לפני שנתיים כבר.
זאת אומרת, עוד לפני שהוא יצא.
בטח, בטח. אני כל הזמן כותבת, כל הזמן, כל הזמן. היום יש לי קצת יותר זמן, אז אני כותבת אפילו יותר.
בקורונה כתבת הרבה?
בטח. בטח.
וואו.
בטח.
את הספר הזה שאת מדברת עליו.
אז זה שאני עובדת עליו עכשיו, כן.
רוצה לספר עליו?
אוקיי. זה בעצם סיפור על שתי נשים. אחת דתייה לשעבר, והשנייה אישה נשואה עם שני ילדים ש... בעלה דווקא עובר משבר אמצע החיים, והיא ככה מתערערת, ושתיהן מגיעות לאזור חיי הלילה, והחילופים, וזה ספר מאוד יצרי, ומאוד הכל על יחסים.
וואלה, וואו. ותגידי, לפני שאת מפרסמת, חוץ עורכת, מי ערך את הספר?
עבדתי עם שתי עורכות, עם רעות ועם נועה לקס.
רותי ססחר ונועה לקס.
כן, כן.
וזאת אומרת, עד הרגע שהספר מגיע ממש לעריכה רשמית, יש מישהו מהקרובים אלייך שקורא את הדברים שאת כותבת?
בטח, בטח. שלומי הוא קורא את מה שאני...
שלומי בן זוג שלך.
כן, ויש לנו גם חבר טוב, יובל, שיש לנו קבוצה ביחד שקוראים לה פה אהבו, ואנחנו מתייעצים על הכל, וממש מבחינת טיימליין, לפני שזה יצא, עשינו סדר וטבלה, ולאיפה זה הולך, ומה קורה כאן, ומה לשים קודם, זאת אומרת, באנו קצת ערוכים לפני העריכה, אבל העריכה של הבנות הייתה מצוינת.
זה סופר מעניין מה שאת אומרת. כאילו יש את הכתיבה, שזה נשמע כמו הדבר הכי זורם בעולם, אבל את כאילו ניסית לעשות בזה סדר, ממש הכנסת את הדברים לטבלה.
נכון.
בואי תספרי על זה.
מבחינת טיימליין. Mm-hmm. כי זה הולך וחוזר. הספר הולך וחוזר בין העבר להווה.
אוקיי. Mm-hmm.
Okay. אז...
והוא גם מסופר על פרק זמן של כמה עשורים.
נכון. Okay. זה ממש חיים שלמים. אז כדי באמת לעשות סדר שלא יהיה מדי בלגן, אז באמת היינו צריכים לבדוק איזה דמות אנחנו שמים, מתי, ומתי היא נכנסת ומתי היא מסיימת, ומבחינת האירועים שקורים במדינה, כמו מלחמות ו... אז כאלה דברים.
כי לפעמים יכול להיות מצב שסופר לא עושה את זה, ואז הספר כאילו יכול קצת לסתור את עצמו, מן סתירות פנימיות כאלה.
נכון, בשביל זה, אבל גם יש את האורחים.
ברור, ברור. אבל אז זה כאילו יכול, לא יודעת, לי זה מאוד מוריד הדברים האלה.
כן, כן, כן.
סתירות פנימיות בתוך הספר.
סתירות פנימיות אסור שיהיו. כן. באמת.
כאילו זה עלול לקרות.
זה עלול.
אבל אני מניחה שדברים מהסוג הזה, הטבלות וזה, זה נועד...
כן.
למנוע את זה. מעניין.
נכון.
מעניין ממש. שאלתי אותך בתחילת הרעיון את השאלה, אם את זוכרת. אני חושבת שזה היה למה המוטיב של החלום ושברו חוזר עצמו. אם כבר יש תשובה, או שאת רוצה ש...
החלום ושברו. זה תמיד נורא מעניין, זה תמיד נורא מעניין. נגיד למדתי בחור אחד בתיכון, שהוא באמת, הוא היה גיטריסט מחונן, והוא היה משן כזה במחששה, וכל הבנות היו סביבו, והוא היה בטוח שהוא הולך להיות האקסל רוז הבא, ושהוא נוסע לקנדה, והוא לא מתגייס, והוא הולך להקים להקה, והוא הולך להיות, להתפוצץ על העולם. ובסוף הוא לא התגייס, והוא התמכר לכדורים ולסמים, ונהיה לואו לייף כזה, אבל ברמה מאוד 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 מפתיעה ועצובה. אז זה תמיד מעניין אותי, איך דבר כזה קורה, ואיך אדם בוחר בחירות שהן פשוט לא נכונות לו.
זה ככה נתן את ההשראה לספר הקודם.
כן.
אבל למה, זאת אומרת, התכוונתי, למה זה משהו שככה כל כך מעסיק אותך? כי יש אנשים שהם לא היו מכניסים את זה לכתיבה שלהם. היו רואים את זה ולא מתעכבים על זה.
אולי זה משהו שאני עצמי מפחדת ממנו. אולי. כי כשהייתי קטנה והייתי חולמת, אז באמת ככה חלמתי בגדול, ואני עדיין חולמת בגדול. ולא בא לי להתאכזב. אולי זה קשור אליי, אולי זה באמת קשור אליי, את צודקת.
לשם כיוונתי. סתם לא. כאילו כן, אבל...
כן, כן, זה בטוח, קשור אליי. לפחד שלי.
מכישלון?
מכישלון, אפילו מהצלחה, ענת. גם מהצלחה. הפחד הזה הוא לא פחות מפחיד.
וואי, יצא לדבר על זה עם מישהי. אני חושבת שזה מאוד נכון.
זה מאוד נכון.
שאנחנו מפחדים מהצלחה לא פחות מכישלון.
ממש ככה, ממש ככה.
דפוק.
זה דפוק.
ממש. כי אני לא יודעת להסביר את זה, אבל אני יודעת עליי שאני מאוד מפחדת, כאילו, מהצלחה. אני לא יודעת למה אפילו. כי עם הצלחה, קודם כל, בא שינוי גדול.
נכון.
כאילו, לפרוץ את הגבולות של עצמי.
זה לצאת מהקומפורט זון.
כן, כן. אבל כאילו יוצאים מהקומפורט זון בדרך להצלחה, אבל גם בהצלחה עצמה יש איזה מין פריצה כזאת שהיא מאוד מפחידה.
נכון,
כאילו,
נכון.
כן, כאילו לפעמים נורא נוח לנו בקונחייה שלנו.
נכון.
אנחנו... זה מעניין.
נכון, זה סופר מעניין, וספרי פסיכולוגיה שלמים נכתבו בנושא.
כן, כן.
כן, כן, הפחד הוא מהצלחה, הוא לא פחות מהפחד מכישלון.
כן, ואולי גם עם ההצלחה באמת... תגובות, מגיעות המון תגובות חיוביות, אבל גם תגובות שליליות, אין מה לעשות. כי ככל שבן אדם יותר מצליח ויותר שומעים עליו, אז יש גם את זה וגם את זה. ולא, אותי למשל זה מאוד מפחיד, הדברים האלה, הביקורות השליליות.
אני נורא חיכיתי, כי כשהוצאתי את הספר, קיבלתי תגובות מחברים ומשפחה, והם כמובן נורא מוטים, הם לא באמת אובייקטיביים. וחיכיתי נורא לשמוע ביקורות מאנשים, ורעדתי ורעדו, ממש, כל גופי רעד וכל נפשי שתת אדם, עד שקיבלתי ביקורת ממישהו שאינו מכיר אותי. וברגע שקיבלתי אותה, האמת שלמזלי הייתה טובה. כן, כן, הביקורת הראשונה שקיבלתי מהסוקרות של, גם של ספרי ניב, וגם בכלל בפייסבוק, אנשים ש... דרך מודעה כזו או אחרת, ראו את הספר, הזמינו, ואז כתבו לי, ואני חייבת להגיד לך שהביקורות האלה הן יותר טובות מ-14,000 מילים שהקרובים שלי יכולים לומר לי.
כי זה לא מוטה.
כי זה לא מוטה, כן.
ויצא לך לקבל ביקורת שלילית? לא, אוקיי, יופי.
יש לי סצנה אחת שהיא מאוד לא פשוטה בהתחלה, שקשורה ליואל הגיבור המשני, שהיא באמת באמת לא פשוטה. אני חושבת שהיא הכרחית, וחשבתי לאורך כל הדרך, שהיא הכרחית להתפתחות שלו כאדם, אבל יש מצב שהיא קשה מדי. הייתה קוראת אחת שאמרה לי שהיא כמעט עזבה את הספר אחרי הסצנה הזאת, אבל שהיא נורא שמחה שהיא המשיכה, כי זה, היא מאוד שמחה שהיא המשיכה.
וואו.
כן, אבל היום אני חושבת שאולי הייתי או מעדנת אותה איכשהו, אני לא יודעת, אפילו, אני לא יודעת להגיד, כי את רואה, אני עדיין חושבת שהיא הכרחית.
כן, בטח יצריך לדבר על זה, אבל עם האורחות.
לא, האמת שזה עבר אצלהם חלק, ואם זה עבר אצלהם חלק, אז אמרתי, אוקיי, את יכולה להשאיר.
אוקיי.
כן, אז רק מישהי אחת בעצם, אמרה לי שהיא כמעט עזבה בגללה, אבל היא שמחה שהיא המשיכה.
מדהים.
כן.
יצא לך לתת לה... מרצה או מרצים שלך לקרוא קטעים שכתב?
רק אחרי שקיבלתי ציונים.
מה זאת אומרת?
לא, את יודעת, רק אחרי שנגמר הקורס וקיבלתי ציונים, אז הרשיתי לעצמי להשאיר להם בתא. השארתי רק לשניים.
וואלה.
לא לכולם.
הבנתי. את הספר הזה ספציפי?
כן, כן, כן.
אוקיי. טוב, ענת, אנחנו עוד מעט מגיעות לסיום. אני כאילו קצת שאלתי, אבל אני אשאל את זה שוב, אם יש לך גם מה להרחיב או משהו להגיד בנוסף, על טיפ לסופרים מתחילים. וזה יכול להיות כל טיפ, זה יכול להיות בכתיבה, זה לא חייב להיות בכתיבה, זה יכול להיות כל דבר.
לפתוח אוזניים, לפתוח עיניים, להתעמק בכל מה שאתם, כל מה שמעניין אתכם, יעניין גם את הקוראים שלכם. אז לפתוח את העיניים, את האוזניים, ולכתוב, פשוט לכתוב, פשוט לכתוב מלא. לא להתעסק באיכות הכתיבה, כי זה קורה אחר כך. פשוט לכתוב מלא, 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 מלא. הרי גם ככה, כך הרבה נזרק על רצפת העריכה, שזה באמת לא משנה, עדיף שיהיה לך ממה להוריד. אז פשוט לכתוב כל הזמן. Just do it.
כן.
כן.
איפה אפשר לקנות את הספר?
באתר של ספרי ניב, לי יש דף בפייסבוק.
דף.
שהוא בעצם מקשר אותנו לאתר של ניב.
אוקיי.
כן, אז בספרי ניב בעצם אפשר לקנות.
או לדף פשוט, איך קוראים לדף?
פה אהבו, ענת קפלן.
אוקיי, מעולה. טוב, אז ענת קפלן, עם הספר פה אהבו. איך היה לך?
מקסים והרבה פחות מלחיץ ממה שחשבתי.
יש, יופי, איך אני שמחה לשמוע.
כן, לא, את מותק.
תודה, גם את, לגמרי. תודה ובהצלחה.
תודה רבה לך.
ביי ביי.